שלום, וברוכים הבאות ללהתעורר. פודקאסט על בודהיזם ופילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ', מבית היוצר של רדיו BGU.
מה עניינים יעל?
אני ממש מתרגשת להיות פה.
ברוכה הבאה לתוכנית, איזה כיף שאת פה. ספרי לנו קצת על עצמך, שהמאזינים ידעו מי המחליפה של בוזי, בכל זאת, הוא התיר פה חותם בפודקאסט הזה.
אני סטודנטית פה בבן גוריון, אני לומדת ניהול ויישוב סכסוכים, תקשורת ופוליטיקה וממשל. איך ששמעתי שאתה מחפש מישהי שתעבוד איתך, קפצתי אל ההזדמנות, ואני ממש מתרגשת להיות כאן.
על מה נדבר היום?
היום נראה לי להתייחס שנייה למצב.
לא פשוט להתייחס למצב. לקח לי זמן להתחיל את העונה הזאת, כי הרגשתי, הייתה לי תחושה שמין זה קצת מוקדם. זאת אומרת, זה קצת מוקדם להתחיל לדבר על בודיזם, שיש מלחמה וכזה בלגן וחטופים והרוגים, ומין אנשים רוצים תשובות, ולא הייתי בטוח שיש לי תשובות בשבילהם.
אני חושבת שדווקא בגלל שאין תשובות, אז אולי בודיזם זה נכון כרגע, כי כל אחד יכול לקחת את זה לעולם של עצמו.
כן, אני מאוד חוויתי את זה דרך אנשים שדיברתי איתם. המצוקה גורמת לאיזשהו רצון לחפש תשובות. בכל התחומים, זה יכול להיות בבודיזם, זה יכול להיות בלהזין לפודקאסטים של פוליטיקה וצבא וביטחון, ותמיד אנשים שואלים אותי, זאת אומרת, אנשים שאני פוגש או אנשים שאני מלמד, אומרים לי, מה היחס של הבודיזם לכל הסיפור הזה?
אז אולי זה באמת הזדמנות לאיזושהי השקפה פנימה, לאיזשהו דיאלוג פנימי, בינינו לבין עצמנו, וגם בינינו לבין חברים שלנו, לבין החברה. זו תקופה שבאמת אנשים שואלים מה שלומך, ובאמת מתכוונים לזה. אנחנו משנים פה שיח, אנחנו משנים פה דיאלקט, ואולי אפשר להוציא איזושהי חיוביות מהסיטואציה. אני אישית ממש אשמח לדעת איך בודהיזם והפילוסופיה של המזרח קשרת לנו למלחמה ולסיטואציה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה נפשית.
אני חושב שזה מקום טוב להתחיל בו. מקום שבו אנחנו ננסה לצאת החוצה קצת מהמצב שבו אנחנו נמצאים, מצב הקונקרטי של ישראל עכשיו, תחילת 2024, בשלושה חודשים, ארבעה חודשים האחרונים, ולנסות להסתכל קצת על המסורת הבודיסטית, ואיך היא רואה אלימות, ואיך היא רואה מלחמה, ומשם ננסה אולי להשליך קצת על הסיטואציה שלנו, לא מתוך איזושהי כוונה לספק תשובות מוחלטות, אלא בעצם לפתוח איזשהו ספקטרום של אפשרויות, שהמאזינים יכולים אולי לקחת ואולי להיעזר בהם במצב שאנחנו נמצאים היום. נקודת המוצא שלנו בגדול היא שבודיזם הוא מתנגד לפגיעה בכל יצור חי. הבודה אוסר על לקיחת חיים, ולכן כל רעיון של פגיעה ביצור חי במובן של להרוג אותו, לפצוע אותו, לגרום לו כאב, לגרום לו סבל, זה משהו שהבודיזם ברמת העיקרון התנגד לו. ואז בעצם נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה עושים? אוקיי, זה ברור, תהי בן אדם טוב, אל תפגעי באף אחד, בהנחה שזה אפשרי ופשוט, זה לא. אבל נניח שכן, נניח שאת הבן אדם הכי טוב שיש, את לא פוגעת באף אחד, הולכת בעולם בתחילו ורחימו על קריות אוויר כדי לא לדרוך לאף אחד על הבעונות, אבל מה קורה אם המצב הוא כזה שמישהו בא ותוקף אותך, ומישהו בא ומפעיל כלפייך, איזושהי אלימות מילולית ופיזית, איך אנחנו בתור בודיסטים צריכים להתמודד עם זה, ואיך אנחנו צריכים להגיב על זה. אז קודם כל צריך להבין את הדבר הכי בסיסי, שיש נטייה לזהות בודיזם עם פציפיזם. כלומר, איזושהי תפיסה שאומרת, שלא משנה מה, אנחנו לא מפעילים אלימות. לא משנה, גם אם זה אומר שיפגעו בנו, אנחנו לא מפעילים אלימות. זה לא התפיסה הבודיסטית. בודה היה מאוד התנגד לאלימות, אבל הוא לא פסל את הצורך להתייצב, בין אם זה על הדעות שלנו, על האמונות שלנו, וודאי בשביל להגן על עצמנו ברמה הפיזית, להפך. הרבה פעמים אנחנו קוראים בסוטרות הבודיסטיות, שיש איזשהו חכם מסוים. חכם הזה בא ומתעמת עם הבודה, ועושה את זה הרבה פעמים בשפה לא כל כך יפה, וגם אומר דברים מאוד קשים על התורה שהוא מלמד. והבודה לא בא ואומר, אוקיי, אתה תחשוב מה שאתה תחשוב. אני מה שזה, הכל שנתי, הכל סבבה אחי, תרגיע, אנחנו בטוב.
אז הבודה גם עונה לו, יא דביל, מה נראה
לא,
לך?
לא, אז לא. אז הבודה עונה בכבוד, עונה בחביבות, עונה בנדיבות, אבל הוא עונה. הוא עונה, והוא לא סתם עונה, הוא גם הרבה פעמים עונה בצורה שהוא אומר, אתה טועה, ובוא אני אראה לך למה אתה טועה. ומוכיח לו או שהוא טועה. גם אנחנו רואים דוגמאות שהבודה במקרים מסוימים משתמש בכוח. גם אם זה לא כוח ישיר, אבל הוא מצדיק שימוש בכוח. הוא אומר, אם אנחנו צריכים למנוע ממישהו לפגוע בעצמו, או לפגוע במישהו אחר, אז נעצור אותו בכוח. אם זה הדרך היחידה. כמובן שזה רק אם מדובר, אין דרך אחרת. אז הרעיון שבודיזם ופציפיזם הוא רעיון פשוט לא נכון מיסודו.
אז הייתי אומרת שאולי בודהיזם זה הימנעות מאלימות?
הבודיזם בגדול הוא אף פעם לא אבסולוטי. הוא תמיד דרך האמצע. אז אם נגיד בצד אחד יש איזושהי פסיביות מוחלטת, פציפיזם שאומר לא משנה מה, מרביצים לי אני אפנה את הלחי השנייה, הורגים אותי אז אני אמות. ובצד השני יש איזושהי אקטיביות מאוד מאוד חזקה שבאה ואומרת, קורתן אומרים הבא להורגך השכם להורגו. עוד לפני שהוא הורג אותך תקום ותהרוג אותו. אז אם אלה שתי קצוות, אז הבודיזם בהרבה מובנים בא ומנסה למצוא איזה דרך אמצע. כלומר, אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו, לא להפעיל אלימות. להסתכל על כל סיטואציה ולחשוב על האלימות כמוצא אחרון. ושאנחנו מפעילים אלימות, גם אם זה אלימות מילולית, אנחנו מפעילים אותה מתוך איזושהי חוכמה. כלומר, אנחנו מסתכלים על סיטואציה, הדוגמה הכי טובה שיש לי זה ילד קטן. נגיד, את הולכת עם הבן או הבת שלך, או איזה אחיין קטן, ליד כביש, והוא מנסה לרוץ לקפוץ לכביש. תופסת אותו בכוח ומושכת אותו אחורה. אז הפעלת עליו אלימות, הפעלת עליו כוח. אוקיי, יכול להיות שהוא אפילו ממש נבעל מהפעולה שלך. אבל הרעיון מאחורי זה היה שאת רוצה למנוע ממנו שהוא ירוץ לתוך הכביש. זאת אומרת, טובת הילד הצדיקה את השימוש באלימות, ואת עשית אותה אך ורק בגלל טובתו. וזה נקודה מאוד מעניינת וחשובה אצל הבודיסטים. זאת אומרת, הבודיסטים, אם אתה מפעיל אלימות מתוך האינטרסים שלך, שאתה רוצה להשיג משהו שהוא בשבילך, למענך, אתה מרגיש שמקום מסוים, ארץ, חבל ארץ מסוים הוא שלך, ואתה רוצה לשמור עליו ולא לתת אותו לאף אחד, זה לא מצדיק אלימות. אם אתה חושב שאתה רוצה לקחת משהו ממישהו, כל דבר שבעצם משרת את אותך, את האגו שלך, את הרצונות שלך, הוא לא מקום טוב להפעיל ממנו אלימות. אבל אם אתה מפעיל את האלימות הזאת, כי אתה אחד עוזר למישהו, אתה מונע ממנו לעשות משהו שהוא עושה בגלל בורות וטיפשות, ושהוא לא מבין את הדברים יותר טוב, כמו הילד הזה, אז אין מניעה לעשות את זה.
אז מתי אנחנו מפעילים אלימות בסיטואציה שלנו?
אז אפשר לדבר נגיד על איזה סוג של אלימות, כי גם הסוג של האלימות שאתה מפעיל, או מידת האלימות שאתה מפעיל, גם הוא המקור שלו בחוכמה. ואנחנו מפעילים את התגובה המושכלת שלנו, בשביל להשיג את המטרה הנכונה. אבל האלימות של עצמה היא לא הכרח. אם את יכולה להשיג את זה בלי אלימות, by all means, אם את יכולה לדבר ולבקש, אז נהדר.
הבעיה היא אצלי, שכדי להחליט האם האלימות נדרשת או לא, אתה צריך להיות שיפוטי כלפי הסיטואציה. אתה צריך לשפוט, כן, אני צריך להשתמש באלימות, או לא, אני לא צריך. וברגע שאתה בנקודה שאלימות היא אופציה לשולחן, לדעתי אתה לא מספיק אובייקטיבי בתוך הסיטואציה כדי לקבל החלטה שקולה.
יפה. אז קודם כל זה בדיוק החוכמה שאנחנו מדברים עליה. מה שאת קוראת לא אובייקטיבי, בבודיזם פחות התייחסו לזה כאובייקטיביות, כי אין באמת דבר כזה אובייקטיבי, אבל כן התייחסו לרעיון של equanimity, של מה שאנחנו קוראים השתוות הרוח. אתה צריך להיות בסיטואציה באמת במצב תודעתי יחסית גבוה, שבו אתה מסוגל לא להיסחף לתוך האירועים, לא לפתח כעס, לא לפתח איבה, לא לפעול מתוך פחד, אלא בעצם להיות מודע לסיטואציה, ובתוך הסיטואציה הזאת, לבצע שיקול דעת, שהוא לא אובייקטיבי, כן? הוא לא יכול אף פעם להיות אובייקטיבי, אבל הוא מושכל, הוא חכם, הוא לא בא מחוסר שליטה, הוא בא משליטה. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת, שזה אולי ככה גם יעזור למאזינים, אומנויות לחימה. כלומר, אומנות לחימה לצורך העניין, יש לה קשר עמוק לבודיזם, לא, או לכל אומנויות ללחימה, הקלאסיות לפחות שהתפתחו בסין, קונג פו, טאי צ'י, צ'יגואנג, כל האומנויות האלה הן בסופו של דבר נובעות מתוך הרצון לא לפגוע. מה אתה היית מצפה שאומנות לחימה, אתה רוצה לפגוע בבן אדם? לא, לעצור את הבן אדם בצורה הכי יעילה, אבל שתגרום לו כמה שפחות נזק.
אתה יודע שדווקא בקראטה למשל, אז מה שמלמדים אותך זה איך לנצל את הכוח של היריב נגדו. זאת אומרת, כמות הכוח שהיריב יפעיל נגדך, זה כמות הכוח שאתה תשתמש בה נגדו. עכשיו, לפעמים זה לא בהכרח מידתי כמו שאני מתארת את זה, כי המטרה היא לצאת בחיים, אבל זה מחשבה יפה. אתה לא נותן את המכה הראשונה, אתה יודע איך לנצל את הכוח של המכה הראשונה ליתרון בשבילך.
נכון, זה בכל אומנויות הלחימה, זאת אומרת, הרעיון להשתמש בכוח של היריב, ובעצם להפוך אותו כנגדו. תחשבי על זה ברמה הפילוסופית, זה לא רק ברמה הפיזית, ברמה הפילוסופית, זה הוא שמפעיל את הכוח, זה הוא שמפעיל את האלימות, אתה כל מה שאתה עושה, זה מתעל את הכוח שלו בצורה כזאת, שזה ינטרל אותו. שמלמדים אומנות לחימה בסגנון קלאסי, דבר ראשון שמורה טוב ילמד את התלמידים שלו, זה להימנע מקרב, זה איך לא להיכנס למצב של קרב. אם אתה מורה טוב, אתה מלמד את התלמידים שלך, איך אתה לא נכנס למצב שבו אתה לא יהיה לך ברירה אלא להילחם. ואם אין לך ברירה, ואתה חייב להפעיל כוח, אז תמיד תפעיל אותו בצורה מושכלת. למה מושכלת? כי אתה המיומן. אתה עכשיו מתאמן 10-15 שנה בקראטה לצורך העניין, אגרוף שלך יכול בקלות להרוג בן אדם. היריב שלך הוא לא המיומן. השליטה אצלך, תפעיל את הכוח בצורה שהיא מושכלת. תעצור אותו, אבל תגרום רק את מינימום נזק בשביל שצריך לעצור אותו. וזו תפיסה של, שהיא בעיניי יש בה משהו מאוד משותף לבודיזם. איזשהו משהו מתחבר לרעיון שאנחנו מבינים שחייבים להפעיל אלימות, מישהו תוקף אותנו. אין פה, זה לא, זה, אין פה שאלה. אבל ניסינו את כל האופציות להימנע מאימות. בסוף שהאימות הזה קורה, גם אז אנחנו מפעילים את הכוח בצורה של שליטה, בצורה מדודה, ובצורה שכמו שאתה אמרת, אתה מכוון את היריב, שהכוח שלו יפעל נגדו, ואם אתה עושה את זה מספיק טוב, אז גם אתה אולי, אני מקווה, אם אתה אומן ברמה די גבוהה, המעורבות הרגשית שלך היא הרבה פחות בעניין הזה. תיארת את זה אובייקטיבי, אתה מסתכל קצת על הדבר הזה קצת מבחוץ, אוקיי, הוא תוקף אותי, הוא עושה טעות, כי אני מיומן והוא לא, אני עכשיו אתן לו איזה... כן, איזה אחת קטנה, אבל לא באמת זה, והוא ישכב שנייה על הרצפה ויבין שזה הייתה טעות. להתנהג בצורה כזאת. אבל אין לי שום רצון להכניע אותו, לשבור לו את העצמות. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהופך את המבדיל בין אומנות לחימה ללחימה. הדבר הראשון, לפחות שהמורים שלי, שלמדתי אומנויות לחימה ביפן ובישראל, מה תמיד היו אומרים לי? דבר ראשון, תשמור על הבן זוג שלך. תשמור עליו, כי הוא בן זוג, הוא חבר. זאת אומרת, אתם רבים, עוד רגע אתם תפרקו אחד השני על המזרון, אבל קודם כל תשמור עליו. זה בדיוק האומנות. זאת אומרת, אנחנו לומדים להפעיל כוח אבל במידה הנכונה, לומדים להפעיל אותו בשליטה, לומדים להפעיל אותו בצורה מושכלת.
אז איך בעצם היית אומר שהדבר הזה מקרין או לא מקרין על הסיטואציה שאנחנו חווים בזמן האחרון? הרי כעס, הרצון הנקמה, הלחימה נובעת ברובה ממקומות מאוד מאוד שליליים.
כן, וזה טבעי. את יודעת, מה שדיברנו עד עכשיו, זה היה קונטקסט מאוד מאוד פילוסופי ותיאורטי. ואפילו שדיברנו על אומנות לחימה, ברור לכולם שעזה זה לא איזשהו דוג'ו ברעננה. אוקיי, זה לא לובשים חליפות לבנות עם חגורות יפות, קושרים אותם, ועכשיו עולים על המזרון, והג'ימה והכל טוב ויפה. זה לא עובד ככה.
חגורות ירוקות.
אוקיי, זה אנשים שמנסים להרוג אותך. וגם הרבה פעמים מצליחים להרוג אותך, או חברים שלך, או משפחה שלך. מלחמה היא משהו אחר. מלחמה היא בהגדרה שלה, אתה נלחם בשביל להרוג אנשים. הרעיון במלחמה זה שמפעילים אלימות וכוח, בשביל, נקרא לזה, לנטרל. אבל אנחנו יודעים מה הכוונה. הכוונה זה להרוג אנשים. באופן עקרוני, דוקטריניאלי, פילוסופי, הבודיזם לא יכול לתמוך במלחמה. הוא לא יכול. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להילחם, ולכבוש את המקום הזה, לבודיזם יהיה בעיה מאוד גדולה. כי אתה הרי לא יכול להילחם עם מחבלים בג'ודו. אתה צריך לראות בהם, אתה צריך להשתמש בחרבות. אבל באופן מפתיע, מה שאחד הדברים המעניינים בעניין הזה, שלאורך ההיסטוריה, עמים בודיסטים לא היו שונים מעמים אחרים, במובן של מלחמה.
זאת אומרת שהם יצאו למלחמות?
כן, מלאכים בודיסטים עשו מלחמות. בסין, ביפן, כהנים בודיסטים, כמרים בודיסטים, תמכו בשליטים שעשו מלחמות. אז פה בעצם יש איזשהו, יש איזה מין דיסוננס כזה, בין היחס הבודיסטי הפילוסופי, לבין מה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל אני לא חושב שונה, מאשר מה שקורה ברוב המקרים במדינות אחרות. וזה אגב עוד דוגמה מדוע אני טוען שבודיזם זה לא פציפיזם. זאת אומרת, אני אומר, אתה הולך למדינות בודיסטיות לאורך כל ההיסטוריה, נלחמו שם. יש מקומות שאפילו נזירים נלחמו. מלחמת העולם השנייה, נזירים בודיסטים התגייסו לצבא היפני.
וואלה.
היו פלוגות של נזירים.
דווקא במלחמת העולם השנייה.
במלחמת העולם השנייה. אז זה, זה שוב, זה קצת סוגיה אחרת, כי זה פשוט קצת סוגיה פוליטית, ואיך הממסד הבודיסטי לרוב מתפקד במקומות שונים, במדינות שונות, כאיזשהו ממסד שהוא בעצם תומך בשלטון, לא משנה כל כך מה השלטון עושה. בוא נגיד ככה, מלחמה זה בעיה.
זה אין ספק, לא רק בבודהיזם נראה לי.
לא רק בבודהיזם, זה בעיה גם לבודיסטים. אני חושב שזה בעיה גם לבודיסטים.
מה אנחנו נניח יכולים לקחת מהבודהיזם וליישם בתוך העולם והמצב שאנחנו נמצאים בו היום?
אז שוב, את שמה אותי פה בפינה קשה, כי כמו שאני אמרתי שהתחלנו את הפרק, באופן כללי אני לא בטוח שלבודהיזם יש תשובות למצב שבו אנחנו נמצאים היום. אני חושב שכן אנחנו יכולים אולי למצוא בבודהיזם כל מיני כיוונים או כל מיני רעיונות שיכולים לסייע לנו. אבל האם הבודהיזם באופן ספציפי יכול לעזור לנו במובן של, אוקיי, בוא נפתח איזה סוטרה, ונקרא מה כתוב שם, וכתוב, אל תילחם. אוקיי, סבבה.
אז לא.
אז לא נלחם, אז נחליט לא נלחם. או הצד השני, שכתוב, כן, תילחם, כמו שאמרנו, בצורה מושכלת. אוקיי. בתור מישהו שהיה קצת בעניינים האלה, זה לא פשוט. כשאתה בעזה ויורים עליך, להילחם בצורה מושכלת. גם אם אולי אתה מנסה, אני לא חושב שזה זה בדיוק הבודה כיוון שהוא הנחה את החסידים שלו. אבל בכל זאת הייתי רוצה כן להביא איזשהו משהו למאזינים שלנו שאולי יכול לעזור. שתיים או שלוש תובנות שיכולות לעזור לנו. אז קודם כל דיברנו על התובנה הבסיסית. אם אני מחזיק בדרך הבודיסטית, זה לא אומר שאם אני צריך להגן על עצמי, אני לא מפעיל אלימות. זה דבר שהוא מאוד חשוב במובן של הדיסוננס. כי הרבה מאוד אנשים בסיטואציה שלנו, שהם מחזיקים בדרך הבודיסטית, מחזיקים לא משנה, הם קוראים לעצמם בודיסטים, הם חושבים שהם לא רוצים לפגוע, אבל הם פוגעים. וזה יכול ליצור עצם איזשהו דיסוננס עמוק מאוד, אומר, אוקיי, אני נלחם, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד. אז קודם כל להבין שהדיסוננס הזה הוא בסדר. זה בסדר, אף אחד בבודיזם לא מצפה שפשוט תמות בשקט, ותיתן לאחרים להרוג אותך. זה דבר ראשון. אבל דבר שני, שאולי נשמע קצת בנאלי, אבל דעתי הוא יכול מאוד לעזור, זה הרעיון שהכל חולף. הניטשה, אחת האמיתות הראשונות של הבודה, הניטשה, הכל חולף. ואני חושב שזה דבר מאוד חשוב שנזכור. אתה קם בבוקר, עוד פעם חדשות. ונראה שזה לא ישתנה לעולם. 3 חודשים על 4 חודשים, זה נראה שזה ישתנה, אבל זה ישתנה. למה? כי כל דבר משתנה. זה יחלוף. גם זה יחלוף.
גם אנחנו,
נכון. ואני חושב שיש איזשהו מין תחושה כזאת, כאילו אנחנו נידונו לאיזה משהו כזה, לגיהנום כזה, לאיזה מצב שלא יחלוף. זה יהיה ככה, או יותר גרוע. עכשיו, יכול להיות שזה נכון שזה יותר גרוע, אני לא באמת יודע. אבל זה ישתנה. זה לא יהיה אותו דבר. אז במובן הזה אני חושב קודם כל שהכל חולף זה משהו שצריך לזכור. שזה הבודה לימד, אתה קם בבוקר, פתח חדשות, עדיף לא, אבל פתח את החדשות, תדע שזה יחלוף. הדבר השני שגם אני חושב שחשוב לזכור אותו, זה הרעיון של האופן שבו הבודיזם מלמד אותנו להכיל אמיתות מורכבות. אינסטינקט שלנו בסיטואציות מורכבות, קשות כמו שאנחנו נמצאים, זה לחפש אמת פשוטה. מה נכון לעשות, מה צריך לעשות. הבעיה שהמציאות מורכבת מאוד, ואין אמת פשוטה. והעובדה שנרצחו אנשים, נאנסו,
נחטפו,
באמת, ונעשו זוועות אדירות, איננה מורידה מהעובדה שיש בצד השני 30,000 הרוגים, 1,000,000+ מפונים, וסבל עצום. זאת אומרת, סבל של אדם אחד אינו מבטל את הסבל של האדם השני. הפחד שלך מאויב שלך, הוא לא מבטל את העובדה שאתה כן חושב שצריכה להיות חמלה. והדברים האלה שנמצאים אצלנו הרבה פעמים, זה נורא קשה. או שזה מציף, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז נתדבק לאיזה אמת אחת, לאיזה גישה אחת. בוא נפסיק את כל המלחמה רק שיחזרו החטופים. בוא נעשה כל מה שהם רוצים רק שיחזרו החטופים. או מצד השני להגיד, לא, עזוב החטופים, אנחנו צריכים להילחם עד שנשמיד את החמאס. הדברים האלה הם קצת בעייתיים. הבחינה הבודיסטית.
באיזשהו מקום אתה מציע לקבל את זה שאין לנו שליטה בסיטואציה.
זו תובנה בודיסטית ממש חשובה, מה שאמרת עכשיו. שאין לנו שליטה מוחלטת בסיטואציה. צריך באיזשהו מקום להכיר בזה, שלא הכל בשליטתנו. והרבה פעמים יש לנו איזה מין תחושה פנימית כזה, שאם רק נעשה את הדברים הנכונים, הדברים יקרו כמו שאנחנו רוצים, ואם הם לא קורים, אנחנו לא עושים את הדבר הנכון. אבל זה לא בהכרח נכון.
בעצם אין משהו נכון, בהכרח.
גם אם יש משהו שהוא נכון לך, כמו שאת אמרת, אין לך שליטה בסיטואציה. לא, גם אם תעשי בדיוק את כל הדברים הנכונים, יכול להיות שהסיטואציה לא תצא כמו שאנחנו רוצים. כי יש עוד גורמים. אנחנו לא לבד בעולם, יש עוד גורמים, יש צד שני, ואצלנו יש גם הרבה צדדים, ובצד שני יש גם הרבה צדדים.
ולכל אחד יש רצונות ואינטרסים משלו, שאנחנו לא יודעים מהם.
שאנחנו לא יודעים, ואנחנו לא מבינים. הרעיון הזה של היכולת שלנו לשלוט בסיטואציה, זה מאוד חשוב. אז זה גם נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, אנחנו מבינים, אני יש לי רגשות מסוימים, יש לי גישה מסוימת, יש בי מתח ודיסוננס בין הרגשות האלה, לתת להם מקום, לתת להם מקום. זה שאני חש את החמלה על הצד השני, לא הופך אותי לזה שאני לא מכיר בצער ובכאב של הצד שלי. הרעיון הזה לנסות לראות מציאות כמורכבת, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. Okay, לא רק במלחמה.
Okay. בכללי.
בכללי, כן, בתקופה שלנו של הפופוליזם והתפיסות השטחיות, והניסיון לרדד כל שיח למשהו של שחור או לבן, זה או איתי או נגדי, טוב ורז, זה משהו שהוא בעיניי מתעלם ממורכבות של המציאות.
אם אני אחזיר אותנו גם לאחד המשפטים הראשונים שאמרתי, של אולי זו גם הזדמנות, כשאני מבין שאין לי שליטה בסיטואציה, ושאני צריך להיות מלא בחמלה, ושאין אמת אחת שהיא נכונה או לא נכונה, אז אולי בעצם זו גם הזדמנות שלי לבוא אל השיח מול האחר, ולהבין שאם הוא רואה את הסיטואציה באופן שונה ממה שאני רואה, זה לא מבטל בהכרח את הרגשות שלי, זה לא מבטל בהכרח את הרגשות שלו, אלא פשוט מבטא את זה שיש שוני, ושאין לנו שליטה גם על מה שאחרים חושבים, אומרים ורוצים, ושזה בסדר לדעת לשחרר מהדעה או המקום שלי, וכן להכיר ולהכיל את זה, שאני לא חייבת להסכים עם כולם, ובכללי הכלה של כל מה שקורה סביבנו, כי זאת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת.
אני אחזק את מה שאת אומרת. אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו לחוסר ודאות. לפתוח את עצמנו לחוסר ודאות, להכיר שיש חוסר ודאות, להכיר שיש חוסר שליטה, להכיר שיש אמיתות מורכבות, רגשות מורכבים, לתת להם את המקום שלהם, מבלי להגיע למסקנה, מבלי לפסוק, זה תרגול, זה ממש תרגול. רעיון של חמלה, והפתיחה של הלב, והיכולת שלנו לא להיסגר, אוקיי? לא להיסגר, לא להגיד, אוקיי, יש הרבה כאלה מין אמירות שפר כאלה, שאני מבין אותם, זאת אומרת, אני אירחה קודמים, הניסיון כל פעם להסתגר במעגלים יותר ויותר צרים, ולא לפתוח, להגיד, אוקיי, המשפחה שלי, אני קודם כל, המשפחה שלי, כפר שלי או העיר שלי, העם שלי, וזה אנחנו נגדם. מה שכועסון הוא לנו. צד השני הוא לא, אני לא רוצה לראות אותו. פשוט לא רוצה לראות אותו. עכשיו, אני יכול להבין מאיפה זה בא, כי אתה מנסה בעצם להתגבר על איזשהו אירוע מאוד מאוד קשה שקרה לך, ואתה עושה את זה דרך האחדות הפנימית, וההתעלמות המוחלטת והדמוניזציה של הצד השני. אני מבין את זה, ואני אומר, הבודיזם לא רואה את זה. זאת אומרת, הבודיזם יבוא ויגיד, תפתח את הלב, תפתח את הלב לסבל של הצד השני. זה לא אומר שעכשיו אתה, אוקיי, ראית את הסבל של הצד השני, אז אוקיי, אתה תגיד, הם סובלים, אז טוב, בוא נפסיק את המלחמה, וניכנע וניתן להרוג את כולנו. זה לא המקום, אבל תכיר בזה שיש צד שני, תכיר בזה שיש סבל, יש המון סבל בצד השני. ואז אתה אומר, כן, אבל הם אכפת להם איתנו, הם הורגים אותם. כן, אבל אתה לא הם. אתה או את מנסים ללכת בדרך הבודה, ודרך הבודה היא דרך של פתיחה, פתיחה של הלב, והרחבה כל הזמן של המעגלים, לאפשר לכל הגורמים האלה שאנחנו רואים בהם זרים, נוראים, דמונים, כן למצוא את הדרך ללב שלנו.
זה ממש יפה, כי בעצם החמלה, היא המפתח באיזשהו מקום לטיפול עצמי, זאת אומרת לטיפול בכעסים, לשחרור משקעים, אז אתה בעצם משתמש בזה שהכנסת את השונאים שלך על הלב, כדי לאפשר להם פחות השפעה עליך, שזה מדהים בעיניי.
נכון, החמלה היא המקור של החוכמה. והחוכמה הוא המקור של החמלה, הם שניהם בעצם מזינים אחד את השני, בדיוק כמו שאת אמרת, השנאה בסוף זה רעל שפוגע בנו מבפנים, השנאה זה לא פוגע ביריבים שלנו, אנחנו יכולים לפגוע ביריבים שלנו גם בלי לסנוע אותם אגב, אבל השנאה זה משהו שפוגע בנו מבפנים, שאוכל אותנו מבפנים, אם נשתמש בדימוי הזה.
הוא גם עושה קמטים.
משל, ואולכוס, וכאבי גב, אבל כן, לגמרי, זאת אומרת, ברגע שאתה בעצם פותח את הדבר הזה, משתמש בחמלה על מנת לא לייצר את הכעסים האלה, את השנאה הזאת, את הפחד הזה, ואם הפחד הזה בא ועולה, כי אין דבר כזה, לנוכח מה שראינו פה בשביעי באוקטובר, זה לא יכול להיות, זה לא אנושי שזה לא יעלה. אבל אם זה עולה, וכשזה עולה, לא לתת לזה את המשקל שסוגר אותנו, את המשקל שהופך אותנו לסונאים, שהופך אותנו לפוחדים, וזה הרעיון של הפתיחה של הלב.
אז בעצם, תהי רוצה לדעת איך מתרגלים חמלה.
יש הרבה דרכים לתרגל חמלה. ברמה הכי פשוטה, ברמת היומיום, זה משהו שהכי קל לתרגל בעולם. כי נתחיל מזה שהחמלה הראשונה שמתרגלים היא חמלה עצמית. אתה כל הזמן מוצא את עצמך, כועס על עצמך, לא מרוצה מעצמך, הדבר הראשון שאתה יכול לתרגל ברמה הכי בסיסית, אוקיי, שיהיה לך קצת חמלה לעצמך. זה בסדר, זה בסדר לא תמיד להצליח, זה בסדר לא תמיד לקום בבוקר עם צון להתאמן.
אז בעצם, אם אני מנסה לתרגם את זה לסיטואציה שלנו, אז הצעד הראשון שלנו היא להגיד, זה בסדר שאני כועס, זה בסדר שאני עצוב, שאני אבל, שאני שוקע לפעמים, שאני לא מרוכז מספיק. המצב הוא מסובך ומותר לי לא להיות מושלם בו.
חד משמעי. ומשם אתה מתחיל לנוע במעגלים, ומעגלים האלה הולכים ולאט לאט אתה מרחיב את מעגלי החמלה שלך. אז הכי קל למי להרחיב את המעגלי חמלה? אנשים שאנחנו אוהבים. למשפחה שלנו, לחברים שלנו, לאהובים שלנו. למרות שגם להם לא תמיד קל שנגלה חמלה, כי הם מעצבנים אותנו, והם בעיקר במצבים כאלה, זאת אומרת, אליהם זה השלב השני של החמלה.
אני יכולה להגיד שהיו חברות שקצת ניתק בינינו הקשר בזמן המלחמה, בכמה חודשים הראשונים, ובהתחלה התרגזתי, ואז הזכרתי לעצמי, רגע, גם עליהן עובר משהו. זאת אומרת, גם עליי עובר משהו, גם אני כועסת ומפחדת, ולפעמים לא יודעת לתקשר את מה שאני חווה, וזה גם נכון כלפי אנשים אחרים. זאת אומרת, גם הן עצבניות ולא יודעות לתקשר כרגע, ומתוך זה הנחתי להן. אמרתי, זה בסדר שהן פחות חברות שלי כרגע.
לגמרי, אני מסכים, אני גם ברמה האישית גם מזדהה מאוד עם העניין הזה. ואז משם אנחנו עוברים למעגל הבא, זאת אומרת, אנשים ש... וואלה, אין לנו איתם יותר מדי. מישהו שאנחנו פוגשים ברחוב.
לא לצפור.
בחנות מקולת. אנשים שאנחנו, הם חלק מהחיים שלנו, אבל יותר הייתי מדמיין אותם כאיזה סטטיסטים. היחס שלנו אליהם הוא כמעט ניטרלי. כי השומר בכניסה לאוניברסיטה, מי שמגישה לך קפה. זאת אומרת, אנשים שהם ממלאים פונקציות בחיינו, אבל אנחנו מכירים אותם, אפילו אולי אנחנו אומרים להם אפילו שלום בבוקר. אבל אין לנו באמת יחס אליהם. ואז תתחיל לגלות גם אליהם חמלה. כמו שאת אמרת, גם עליהם עובר משהו. מה אתה יודע עליהם? מה אתה יודע אם, לא, אם אחותו לא בעזה חטופה, אם אחיו לא עלינו נפל באיזה קרב? אז אנחנו מרחיבים את המעגל הזה של החמלה.
אז אתה אומר לא להתעצבן שהקפה שלי לא בא בזמן.
תראי, אפשר להתעצבן, כי אז אם לא תתעצבני, אז אין לחמלה על עצמך. אפשר להתעצבן. אבל גם באיזשהו מקום לפתח את המודעות שאומרת, המודעות של החמלה שאומרת, האיש הזה הוא עולם, ובתוך העולם שלו, כי הוא חלק גם מהעולם שאנחנו חיים בו, כנראה קורים דברים שאולי אני לא מודעת אליהם, ואולי מאוד קשים. והשלב האחרון והכי קשה, זה לקחת באמת את האנשים שמאוד קשה לנו, אולי אנחנו שונאים אותם. אולי הם אנשים שאנחנו, הם מבחינתנו נוראים. הצד השני, קיצור, האויבים שלנו. איך אנחנו מטפחים אליהם חמלה? זאת אומרת, זה מין כזה, מין מעגל כזה שיוצא מהבפנים, החוצה, ולאט לאט מגדיל את המעגלים של החמלה שלנו, לאט לאט, ועד איפה מגדילים? אין סוף. כל הזמן אנחנו מתרגלים להגדיל עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. שהרעיון הוא העצם זה שאנחנו מנסים, בעצם זה שיש לנו את ההתכוונות הזאת להגדיל את המעגלים.
האם חמלה ורחמים יושב לפעמים על אותו הדבר?
זה עניין של הגדרה מושגית, אבל בהנחה שאנחנו מדברים על אותה מושג, רחמים יש בו משהו שהוא מתנסה. מתנסה במובן של אני במקום שטוב לי, תראה אותו באיזה מקום הוא, אני מרחם עליו, כי אני לא רוצה להיות במצב שלו, אוקיי? ואני שמח שאני לא במצב שלו, אבל הוא ראוי לרחמים שלי.
אבל לפעמים יש לנו פריבילגיות שכן שווה להכיר בהן, לא?
כן, אבל המקום של החמלה הוא בעצם הניסיון, כמו שתיארנו במין המעגלים האלה שהולכים ויוצאים, דווקא להכיר בהתאבות שלנו עם אנשים אחרים, ובמקום שבו אנחנו, אני ואת נפגשים, במקום שוויוני, ולא במקום שבו אני מסתכל עלייך מלמעלה ואומר, הדבר האחרון שהייתי רוצה זה להיות סטודנט לתואר ראשון, שצריך להגיש עבודות, וזה אני כל כך מרחם עליה, היא ממש מסכנה. התפיסה של הבודיזם באה ואומרת, האושר שלי הוא בלתי נפרד מהאושר שלך. אני לא יכול להיות מאושר אם את סובלת. ואם אני מאושר ואת סובלת, משהו פה לא בסדר. המקום הזה הוא חשוב, זאת אומרת, זה הבדל קטן, אבל מהותי בעיניי.
מה לגבי, נניח, התחושה שלי שאני מרחמת על האנשים בעזה?
כל בר דעת מבין שהם לא נמצאים במקום נעים להיות בו. בקשר אם זה באשמתם או לא באשמתם, הם לא נמצאים במקום נעים להיות בו. ואני חושב שאנחנו מדברים על החמלה, הניסיון יותר ויותר לבטל ולטשטש את הגבולות בינינו לבינה. זאת אומרת, הגבול הזה שאומר, אוקיי, אני יהודי, אני ישראלי, אני צריך לדאוג לעם שלי, אני צריך לדאוג למשפחה שלי, אני צריך לדאוג לעצמי, בראש ובראשונה. הניסיון לטשטש את הגבולות האלה וללכת החוצה, מתוך הבנה שלא יכול להיות לך טוב אם לאחרים לא טוב, והפוך גם, לאחרים לא יהיה טוב אם לך לא יהיה טוב, ושזה איזושהי תנועה דינמית שכל הזמן הולכת ממך החוצה ומאחרים אליך פנימה, זה איזושהי פרקטיקה שהבודיזם קורא לה חמלה, והיא פרקטיקה מאוד חשובה, ואני מקווה שאנחנו ביחד נתרגל אותה, אנחנו מתכוונים לשחרר איזשהו פרקון קטן של תרגול מדיטציה של חמלה, ואני מאוד מקווה שכל המאזינים שלנו יוכלו להזין ואולי לתרגל יחד איתנו את הסוג הזה של פרקטיקה מדיטטיבית של טיפוח חמלה.
זה נשמע לי טיפול עצמי נהדר.
טיפול עצמי וטיפול באחרים.
מהמם.
עד כאן להתעורר להפעם. אני רוצה להודות למחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב על התמיכה, ליעל גולדפינגר היקרה מרדיו BGU, וכמובן לכם על ההזנה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, לעשות פולו בספוטיפיי או אפל מיוזיק. אתם מוזמנים גם להצטרף לקהילה שלנו בפטריאן, שם תוכלו ליהנות מתכנים נוספים, הרצאות ומפגשים מזמינים לחברים בלבד. להשתמע.